הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
חושב שמתפתח לו סוג חדש של מנהיג. בדרך כלל מדברים על מנהיג ציבורי, מדברים על מנהיג חברתי. אני חושב שאפשר לדבר במונחים של מנהיג עסקי, כן, של אנשי עסקים כמנהיגים חברתיים, ויש לנו המון מה לעבוד בדיוק במישור הזה. לחזק את החברה האזרחית, לא להחליש אותה, לחזק אותה.
המרואיין שלנו היום הוא איש שהתפיסות המקובלות לא מתאימות לו. הוא היה בן של, אח של, נצר למייסד שושלת חב"ד ונכד של מייסד חברת טבע. אחרי משבר אישי גדול, הוא החליט על הייעוד שלו, לעשות עסקים בדרך חדשה, שלא רק מכניסה רווחים לכיסו, אלא גם מייצרת ערך חברתי. היי, אני רוני לינדר, וזה הפודקאסט על הדרך. יואל חשין, שלום.
מעניינים, מה שלומך?
אני בסדר גמור.
נהדר.
טוב, אז אם יש מקבילה ישראלית למשפחת קנדי, זה אתם.
הייתי עכשיו תוכנית על משפחת דיין, שעליהם יחסו את המשפחת קנדי, אבל אני לא אתנגד להגדרה הזאת, כן.
אז עבור המאזינים שלא מכירים, נגיד שאבא שלך היה שופט בית המשפט העליון מישאל חשין, המיתולוגי, אמא שלך עירות חשין, מנהלת הקרן לירושלים, נצר למייסד חברת טבע, יואל מויש סלומון המפורסם, שאתה קרוי על שם, מהצד של אבא אתה נצר לשושלת ריבלין ולשושלת מייסד חב"ד. מה זה עושה לגדול בבית כזה?
נהדר לגדול עם להקת חימום כזאת. אפשר רק להצליח בענק.
מרגישים את כובד האחריות? נשמע קצת מלחיץ להמשיך את השושלות האלה מכל צד.
נראה לי אחלה של דבר. כן, לחלוטין. כן. הרבה השראה מכל מיני כיוונים ומכל מיני מקומות, מאנשים מרתקים, מאנשים מעניינים. שהוסיפו לי, שפתחו לי את התודעה, שלקחו אותי לכל מיני כיוונים, connecting the dots. אני חושב שאפשר to connect the dots מכל מיני כיוונים, גם מההתפתחות האישית, גם מההתפתחות המשפחתית, וגם בקונטקסט של ההתפתחות המשפחתית. הסטורי טלינג פה שאני מספר לעצמי, הוא מעורר השראה, הוא מחזק, הוא מדרבן.
כלומר, לקחתם את זה רק את ההשראה, פחות את הלחץ להמשיך את ה... להמשיך את השושלת של הגדולים.
תראה, אני יכול לספר לך פה, אפשר לפתוח את הסוגריים על התסביכים ששושלות ומורשות, אפשר גם לעשות על זה פודקאסט, אבל בקונטקסט של לדחוף קדימה, אני בוודאי לא מרגיש איום, לא מרגיש בצל, לא מרגיש שום דבר מהדברים האלה, זה כבר מאחורינו, חיים קצרים והמלאכה מרובה.
אבל ברעיונות שמדברים על הביוגרפיה שלך, מה שככה יותר עולה זה דווקא אחיך, שניאור, זיכרונו לברכה, כקו פרשת המים בחיים האישיים וגם המקצועיים שלך.
כן. שניאור זה אח שלי הגדול, גדול ממני בחמש שנים. מאוד אהבתי אותו, עדיין מאוד אוהב אותו, שחייו נקטעו ביום אחד את נדרס ונהרג במקום מפגיעת פגע וברח. אני אכן באמת לא מאחל לאף אחד את החוויה הקשה הזאת. חוויה מאוד כואבת, אני תמיד אומר שהיא עוצמתית ברמת העומק, העוצמה והצבע של הכאב, זה משהו שהוא מאוד חדש, והוא תופח על הפנים והוא מערער את החשיבה ואת תפיסות העולם שהיו קיימות לפני כן, והביא אותי לעשות ריסטארט, תכנון מסלול מחדש. עד ששניאור נהרג, לימדתי ולמדתי משפטים ופילוסופיה באוניברסיטה, מאוד אהבתי ונהניתי ממה שעשיתי. עם אותו, שניאור היה איש עסקים, אני הייתי, לקחתי את הצד האינטלקטואלי, ועם אותו מצאתי את עצמי מתמקד יותר ויותר בעולם העסקים. הקמתי את קבוצת 2B, 2B, כאשר 2B מייצג 2 Brothers. וכש... שניאור היה בחיים, רציתי תמיד לעשות איתו עסקים, זה לא צלח, ועם אותו אני עושה איתו עסקים מדי יום ביומו.
אז בואו נדבר קצת על העסק החברתי הזה, טובי. באתר שלכם כתוב שהקרן מובילה שינוי תפיסתי באופן פעולתם של עסקים על פי שלושה עקרונות, סביבה, קהילה ורווח. זה נשמע בין יומרני ללא מובן. מה זה אומר בעצם לשלב בין סביבה, קהילה ורווח? מה אתם עושים אחרת?
שאלה טובה. אני חושב, יש את הבדיחה הזאת, שרואים מישהו נוסע ב-5th Avenue נגד כיוון התנועה, והוא פותח את הרדיו ושומע את השדרן ברדיו, אומר, יש פה איזה מטורף אחד שנוסע נגד הכיוון של התנועה ומסכן את כל הנהגים, והוא חושב לעצמו, אומר, מה זאת אומרת מטורף אחד? יש פה אלפי מטורפים שנוסעים נגד הכיוון ומפריעים לי לתנועה. אז השאלה, מי עושה אחרת ומי לא עושה אחרת, ומה הדרך הנכונה לעשות את הדברים, כן? אני חושב שהאופן שבו אנחנו מבינים עסקים כיום הוא שגוי, וגם אם מדובר במרבית האנשים, זה עדיין הופך את זה לנכון. גם פעם כל האנשים חשבו שהארץ היא שטוחה, וכדור הארץ, והשמש סובבת סביב כדור הארץ.
אבל בוא נתחיל, כן. מבראשית, מה בעצם הקרן שלכם עושה? תסביר את זה להדיוטות, שלא לא קוראים
קבוצת טובי, כלכלית. קבוצת טובי מורכבת מכמה גופי השקעה והשפעה. טובי אנג'לס, שזוהי קרן להשקעות בהייטק, שאמונה ומקפידה על עקרונות של קפיטליזם קשוב, שנדבר על זה בהמשך. טובי קומיוניטי, שזוהי קרן להשקעות אימפקט, שורת רווח כפולה, גם חברתית וגם עסקית. טובי אנג'לס, מנג'ינג פרטנר, ארה לכהן. שחר בוצר, שהוא גם שותף ברשת, חבר בעצם עכשיו בתוכנית הכשרה, מנג'ינג פרטנר בטובי קומיוניטי, וטובי פרנדלי, שזוהי עמותה להנעת צרכנות חברתית, שמובילה הגברת שלי דביר, ויש לנו גם את טובי הב, שזה חלל עבודה משותף לכל אלו המאמינים בעקרונות של אימפקט אינבסטמנט וקונשס קפיטליזם, קפיטליזם קשוב, שמובילה לירון, מוביל גמלי. כאשר תכליתה של כל קבוצת טובי זה לחולל שינוי תודעתי באופן שבו אנחנו מבינים עסקים, צורכים בעסקים ומשקיעים בעסקים, לחולל שינוי באופן שמביא אותנו להבנה העמוקה שתכלית החברה היא לא למקסם רווחים, אלא למקסם רווחה לכלל האנושות, כאשר התכלית למקסם רווחים אינה אלא תכלית, אלא אמצעי בתחפושת. אני בהתחלה הקמתי טובי אנג'לס כקרן להשקעות הייטק רגילה, וכמו כל אנג'ל טוב, התחלתי לעסוק גם בפעילות פילנטרופית, והבנתי מהר מאוד שהאתגר המרכזי שמשחרר לפתחו של פתחם של הארגונים החברתיים, זה להביא עוד כסף, שהכסף הפילנטרופי אינו מספיק, וצריך לחשוב על דרכים נוספות להביא כסף לשולחן החברתי. ואני בעברי לימדתי ולמדתי הרבה מאוד שנים משפטים ופילוסופיה, בעיקר לימדתי דיני תאגידים, ולימדתי אצל מי שנחשבה הכהנת של דיני התאגידים, עירית חביב סגל, זיכרונה לברכה, אישה סופר יצירתית, סופר מעניינת ומרתקת, שמאוד השפיעה עליי, ועלה לי רעיון של מה שאני מכנה תאגיד קהילתי, תאגיד שמקצה את מלוא הרווחים שלו, או חלק ניכר ומשמעותי מהרווחים שלו לארגונים חברתיים, כדי לשחרר אותם מהתלות בפילנטרופיה. פיתחתי קונספט של מניות חברתיות, עשינו כמה פיילוטים בעניין הזה, ומאז ה-To-Be Community התחילה להתגלגל, והיום זוהי קרן שעשתה כבר למעלה מ-10 השקעות מרתקות, מעניינות בכל מיני תחומים, שבשלב מסוים הבנתי ש-To-Be Angels קמה כקרן השקעות הייטק רגילה, שבעצם אין לי עניין לעשות השקעות שאין בהן באופן מובהק תרומה לאנושות, וגם בעצם To-Be Angels היא קרן השקעות שמתמקדת ומשקיעה בעצם באימפקט או בקפיטליזם קשוב, ולמושגים שהם דומים זה לזה. קפיטליזם קשוב זו תנועה עולמית מאוד רצינית ומשמעותית, שיש לה הרבה מאוד סניפים ברחבי העולם. הוא מסביר מהי הדרך הנכונה והטובה ביותר לעשות עסקים שכל עסק יכול לעשות. זה בניגוד לאימפקט אינבסטמנט. אימפקט אינבסטמנט, שאנחנו מדברים על השקעות, אימפקט השקעות שברמת המוצר בדרך כלל יש תרומה ברורה מובהקת לאנושות. קונשס קפיטליזם, ושזה אומר שזה תרופות לסרטן רעבים באפריקה בסקייל, זה אימפקט, ואם אנחנו קצת מגדירים את המושג, אז יכולים להכניס עוד עסקים נוספים, אבל קונשס קפיטליזם, קפיטליזם קשוב, יכול לחול על כל חברה וחברה. כן, עכשיו רק כדי לסבר את האוזן, להסביר מה זה קפיטליזם קשוב, מורכב מ4 יסודות. היסוד הראשון, שכל חברה וחברה צריך שיהיה לה ייעוד מעבר לעניין של הסעת ומקסום הרווח. 2, שתהיה חשיבה סטייק הולדרית לכלל בעלי העניין ולא רק לבעלי המניות, ומדברים במונחים של מספר 3, תרבות ארגונית קשובה, ו4, מנהיגות קשובה. אלה 4 העקרונות של קפיטליזם קשוב, והתחלנו לעבוד עם כל החברות שלנו גם לפי העקרונות האלה, ואני מאוד מאוד אוהב את ה קונספציה של גישת אימפקט שמתמקדת בלקחת חברות רגילות ולהכניס להם שכבות של אימפקט, ואנחנו עושים את זה בהרבה מאוד חברות. יש לנו הרבה מאוד השקעות, גם בשלב מאוחר יותר שהחלטנו שאנחנו רואים אימפקט, השקעות שעל פניהן הן רגילות, ומכניסים באופן מובהק שכבות אימפקט. ואני רוצה, למשל, השקענו בחלל עבודה לאורחי דין, Partners & Co. אלעד נץ הוא היזם. חלל עבודה כשלעצמו הוא לא בהכרח השקעת אימפקט, יש כאן כמובן סינרגיה ואפקטיביות של יצירת ערך משותף וכיוצא בזה, אבל זה לא נורא אימפקט, ואנחנו מחדירים לשם את האימפקט. כמו למשל, לקחת את כל קהילת עורכי הדין כאיש אחד, כדי לסייע ברמה המשפטית לפריפריה חברתית וגיאוגרפית. אז במקרה הזה חיברתי בין אלעד נץ לגל גבאי, ומנסים לבנות משהו ביחס לאתיופים, וזה דוגמה אחת. הדרך הטובה ביותר לעשות עסקים היא להיות חברתיים.
אז בואו באמת תפרוט את זה קצת לפרוטות. איך בוחרים את החברה? איך עובד העיקרון שאתם פועלים על פיו?
אפשר לקחת את זה מכל מיני כיוונים, אני פשוט חושב שהכי טוב זה לתת דוגמאות, נכון. שמבחישות את הנקודה הזאת. לפני כ-8 חודשים השקענו בחברה העונה לשם ולרן, במסגרת To Be Angels. ולרן פיתחו טכנולוגיה מאוד חזקה, ששמים מתחת לכבישים, להפוך את כבישי העולם לכבישים חכמים, לתאב את התנועה, לדווח על סכנות בכביש, להפחית כמובן תאונות דרכים. בעצם שאנחנו חושבים על זה לעומק, בעוד פרק זמן קצר, כל חוויית הנהיגה שלנו תשתנה. לא יהיה לנו כביש טיפש, יהיה לנו כביש חכם, כביש שאנחנו נהיה איתו ממש בדיאלוג ביחס להתרחשויות שקיימות בכביש, מבחינת פקקי תנועה, מבחינת סכנות בכביש, מבחינת טמפרטורות, מבחינת מזג אוויר, מבחינת כל דבר שמתרחש על הכביש, יהיה לנו כביש, יהיה לנו אותו דיאלוג, ויעביר דאטה, נתונים להרבה מאוד שחקנים רלוונטיים, כמו משטרה, כמו ווייז, כמו הרבה מאוד אפליקציות, כמו גופים שעוסקים וקשורים בכביש וכיוצא בזה. זה מה שאני מכנה דאבל יוניקורן, פוטנציאלי להיות דאבל יוניקורן, של השפעה חברתית מאוד ברורה ומובהקת מצד אחד, עם פוטנציאל עסקי מאוד מאוד גדול. דוגמאות נוספות, השקענו בשמיים, שמיים שמוביל אופיר פלדי, שהוא גם חבר רשת, שלקח את שיטת התחקיר שקיימת בחיל האוויר, שיטת התחקיר בחיל האוויר, ככה מספרים, הצליחה להוריד את כמות תאונות האימונים בצבא ממספר דו-ספרתי לכמעט אפס. כן, מה שקורה בחיל האוויר, טייסים, אנשים עם אגו מאוד גדול, עומדים בתום הטיסה שלהם, וגם אם הייתה להם טיסה מוצלחת, משתפים את הקהל באיפה הם היו יכולים להשתפר. והחברה האלה לקחו את זה לחברה האזרחית, לקחו את זה לבתי חולים, לקחו את זה למערכת החינוך, וכמובן לעולם העסקים, מתוך תשוקה אדירה, אותנטית וכנה, לחולל שינוי בתרבות העסקית, וגם ספציפית עם זווית ציונית לחולל את השינוי עמוק בתרבות העסקית החברתית בישראל. עצם זה שאתה לוקח על עצמך, לוקח אחריות, כן? כשדברים משתמשים, האנשים היחידים שיש להם, יש לנו יכולת להשפיע עליהם, זה אנחנו עצמנו. אם אנחנו רוצים שדברים ישתפרו, טוב נעשה אם נשביח את עצמנו, במקום להפנות אצבע מאשימה לאחרים. אז יש כאן גם משהו, גם ברמה התרבותית חינוכית, שהוא בעל ערך מאוד גדול, וגם זו דוגמה להשקעה שהיא עם פוטנציאל מאוד גדול, גם חברתי וגם עסקי. ואנחנו מקפידים לעשות השקעות שיש להם פוטנציאל עסקי גבוה, מכיוון שאחד האתגרים שלנו הוא להביא לכך שהשקעות אימפקט והשקעות בעסקים קשובים לא תהיינה השקעות הפריפריאליות, אלא יהיו להשקעות הנורמטיביות.
כלומר, לא מספיק שהחברה שמציעה את עצמה, שמבקשת השקעה, עושה טוב לעולם, היא גם צריכה להוכיח לכם שיש לה פוטנציאל רווחי.
חד משמעית. מה שאנחנו רוצים לעשות הוא להביא לכך שהשקעות האימפקט תעשינה לא רק על ידי משקיעי אימפקט, אנשים שיש להם לב חם או איזשהו סוג של טוויסט או תשוקה חברתית, אלא אנשי עסקים רגילים, משקיעים רגילים שרוצים לראות תשואה להשקעה שלהם, כי שם יבוא הסקייל.
היום אנחנו דווקא רואים חברות עסקיות שנאבקות בכל מיני כמו, אנחנו רואים הרבה מקרים שחברות עסקיות שנאבקות בכל מיני רפורמות שרוצות לטייב את המוצרים והשירותים שהם, למשל, אנחנו רואים את תעשיית המזון עכשיו נלחמת נגד הרגולציה של משרד הבריאות רוצה לעשות מדבקות אדומות לסימון מזון מזיק, נלחמת נגד הכוונה להגביל את הפרסום לילדים. כלומר, העולם לא הולך בכך לכיוונים שאתה...
אני חושב שזו דוגמה שאכן מייצגת את מה שאת אומרת. אני חושב שאפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות הפוכות, ואני לא מייצג את המגזר הראשון, ואני לא יכול לתת לך אינדיקציות לגבי לאן המגזר הזה הולך. אני יכול לשתף אותך במה שקורה במגזר העסקי והחברתי. והדוגמה של הסימונים על מוצרי מזון, זה דבר מה שאפשר לעשות באמצעות רגולציה צרכנית, וזה מה שאנחנו עושים באמצעות to be friendly. זו בעצם המהות של to be friendly. לעודד את החברה האזרחית לרכוש ולצרוך מוצרים לא רק איפה שהכי זול או הכי קרוב לבית, אלא איפה שאנחנו יודעים שאנחנו מקדמים מה שאנחנו מכנים עסקים ידידותיים. אנחנו לקחנו 4 קטגוריות מרכזיות, נגישות לנכים, העסקת עובדים, תרומה לקהילה ותרומה לאיכות הסביבה, ואנחנו הולכים לעסקים ומציעים להם להצטרף מתוך אמונה שהתו החברתי שהם ישימו על חלון בית העסק שלהם יוביל לתנועה צרכנית גדולה יותר, מה שיוביל לכך שיהיה כדאי עסקית להיות חברתי.
כלומר, תמיד מחפשים את הווין-ווין, וזה בעצם ההבדל ביניכם לבין פילנטרופיה?
אני חושב שגם בפילנטרופיה יש win-win, אבל כאן ה-win-win הוא win-win יותר במונחים כלכליים. אנחנו רוצים ומעוניינים להביא לכך שהשקעות מיטיבות הן גם השקעות מניבות. בעצם, כשאנחנו חושבים על זה לעומק, ואני אומר את זה לא מעט פעמים, חברה נמדדת לא בכמות ההון הפילנטרופי שלה, אלא בכמות המשאבים שיש בה כדי לצמצם את הפילנטרופיה למינימום ההכרחי. אם אנחנו יכולים לפתור בעיה חברתית באמצעות מודל עסקי, שם אנחנו צריכים להיות. למה?
חכות ולא דגים.
כן, אבל זה הרבה מעבר לזה.
כשאני נותן לבן אדם חכה, אני מעניק לו את ההזדמנות לצמוח ולהתפתח בכוחות עצמו. ואנחנו מדברים כאן על ארגונים חברתיים, לא על בן אדם בודד. הפילנטרופיה, שהיא מוסד מקודש ללא ספק, מושתתת על עיקרון החסד. מה משמעות החסד? הפילנטרופ ירצה, ייתן. לא ירצה, לא ייתן. משמעות הדברים היא שיש כאן תלות של הארגון החברתי בפילנטרופ. אז מצד אחד הפילנטרופיה מקדמת חירויות יסוד, אבל במידה רבה משתיתה את עצמה על עיקרון החסד שיוצר תלות, שיוצר שיעבוד. כשאני פותר בעיה חברתית באמצעות מודל עסקי, הפילנטרופ או האדם שמסייע לא עושה טובה לאף אחד. הוא עושה את מה שהוא עושה מסיבות של האינטרסים האישיים שלו, ועל הדרך פותר בעיה חברתית. יש כאן מפגש בגובה העיניים, ולא מפגש היררכי, שיש צד אחד שהוא מרגיש עליון על פני צד האחר, וצד אחר שהוא מרגיש נחות על פני מי שסייע לו, העניק לו את הסיוע.
אתה יכול להגיד לנו אם באמת ההשקעות שלך מוכיחות עצמה מבחינת תשואה, יחסית להשקעות שלא לוקחות בכלל בחשבון עניינים כאלה?
את שואלת בעצם אם החברתי הוא באמת אכן עסקי.
בדיוק.
אז אני חושב קודם כל בואי נתחיל מזה שאני חושב שכל השקעה באשר היא, יש בה מימד חברתי, או צריך להיות בה מימד חברתי, גם קו לייצור לחם, בסופו של דבר, התפקיד שלו זה לדאוג לספק לחם לאזרחים, אוקיי? אז במקרה, יש הרבה מאוד עסקים שפועלים בתחום, אז כאילו לכאורה אין עם זה בעיה, אבל כל עסק יש לו ייעוד, יש לו תפקיד. עכשיו, יש מנעד שבצידו האחד זה מקסימום פרופיט, בצידו האחר זה רק פילנטרופיה, ובתווך יש כל מיני סוגים של עסקים. אנחנו ב-2B Community וב-2B Angels משתדלים לעשות השקעות שהחברתי מחזק את העסקי והעסקי מחזק את החברתי, כי אנחנו מאמינים שבסופו של דבר זהו העסק הנורמטיבי כפי שהוא צריך להיות. את שואלת אותי אם זה הוכיח את עצמו? כרגע זה נראה מאוד טוב.
כמה שנים?
אחרי משהו כמו 10 שנים. כן, כרגע זה נראה מאוד טוב, המלאכה עוד לא הושלמה. אבל אני מאוד אופטימי.
ואחרי 10 שנים אתה ככה, יש לך כבר הרבה יותר ניסיון, והכרות, אתה מאמין שזה באמת הולך לכיוונים של הוכחת רווחיות?
אני משוכנע בזה. ההרגשה שלי שאנחנו בקצב מרשים למדי, נעים על מסלול של עולם הולך ומשתנה. זאת ההרגשה שלי, ואני, אחת מהשאלות שמרתקות אותי, הכיצד הגענו למצב דברים שבו אנחנו באמת מעומק ליבנו מאמינים שתחליט החברה המסחרית להסיר רווחים? זה כל כך מופרך שזה באמת העסיק אותי. ואני הלכתי אחורה לכתבים של מילטון פרידמן וקראתי וראיתי סרטים והעמקתי בדבר הזה, ואני חושב שזה מצב דברים מרתק שבו הגולם קם על יוצרו. אני בכלל, כמי שלימד הרבה מאוד שנים דיני תאגידים, מסתכל על העולם בפרספקטיבה של תאגידים. כל העולם כולו תאגידים תאגידים, כאשר אנחנו מתחלקים לשלושה סוגים של תאגידים. יש לנו תאגיד ריבוני, אוקיי? ממשלה היא גם תאגיד, כנסת היא תאגיד, כל הרשויות הסטטוטוריות, עיריות וכיוצא באלה הם תאגידים ריבוניים. יש לנו תאגידים חברתיים, עמותות, ויש לנו תאגידים מסחרים. כל התאגידים כולם, כל הסוגים שלהם, התכלית שלהם זה לקדם את הרווחה של האנושות, אוקיי? וכל אחת מהן עושה את זה בדרכה שלה. כשאנחנו מסתכלים ברמה הטרמינולוגית על המושגים השונים שמגדירים את מושג החברה, יש לנו חברה, כן? מלשון חברות, יש לנו תאגיד, מלשון התאגדות, יש לנו עמותה, שזה גם סוג של תאגיד, ויש לנו שותפות, שהיא גם סוג של תאגיד, וכל המילים הללו מרפררות לסינרגיה, לשלם שהוא גדול מסך החלקיו, מקדשים את שיתוף הפעולה. בואי ניקח דוגמה, אוקיי? שמירה על ביטחון האזרחים. מי הוא התאגיד שאחראי לשמור על ביטחון האזרחים? משטרה, נגיד. משטרה, אבל לא רק משטרה. משטרה זה המנגנון הריבוני. מה יש לנו במגזר החברתי ובמגזר העסקי? בואו רגע ננסה לחשוב. למשל, במגזר החברתי יש לנו משמר אזרחי נניח, נכון? יש לנו גם פרויקט מהמם שאנחנו מעורבים בו, שנקרא נתיב בטוח, של הפרטה של האכיפה, שמעורב בו גם זמר, גם כן חלק, מישהו שהוא נמצא עכשיו בתוכנית, זמר בלונדיים, שהוא אחראי על האכיפה, ליצר דמוקרטיזציה של האכיפה של מכוניות בכביש. יש היום עשרות אלפי אזרחים שמשמשים כשוטרים, והתפקיד שלהם זה לזהות ולראות עבירות חמורות. הם יכולים רק על עבירות חמורות, כמו נסיעה בקו אדום, חציית קו הפרדה לבן במקומות מסוכנים וכיוצא באלה. והאימפקט של הדבר הזה הוא מדהים, וזו חברה אזרחית, זה מגזר חברתי, זה עמותה. אוקיי?
יש גם עמותת לילה טוב, שעושה סדר במועדונים.
אוקיי, אוקיי. אז יש לנו, אמרנו, גם המשטרה, גם בארגונים החברתיים, וגם בעולם העסקים, בעצם, שחושבים על זה לעומק. למשל, רב בריח. מה רב בריח עושה?
שומרת על הבתים שלנו.
יפה, אוקיי. והדוגמאות האלה קיימות עוד ועוד ועוד. היה פעם, יש היום משרד הדואר? אין את זה יותר, נכון? פעם היה שר הדואר. מי היה מטפל בדואר? מייקרוסופט. אוקיי? אז אם אנחנו הולכים, וזה נקודה נורא חשובה, אם אנחנו הולכים לכל מה שפעם ישב על שולחנו של המנגנון הריבוני, חלק ניכר של השירותים הופרט. כשאנחנו מדברים על הפרטה, אנחנו מדברים על דברים מאוד מסוימים, אבל כשחושבים על זה לעומק, בעצם חלק ניכר של הדברים הופרט לידיים של החברה האזרחית. ואני חושב שאחד האתגרים המשטחים לפתחנו זה לפעול כל הזמן עוד ועוד להסדרה של חברה אזרחית פרו-אקטיבית שנושפת באורפו של הריבון ומסייעת לו לקדם את האינטרסים של כלל האוכלוסייה. יש לנו המון מה לעבוד בדיוק במישור הזה. לחזק את החברה האזרחית. לא להחליש אותה, לחזק אותה.
אבל לאן העולם הולך? אנחנו רואים חברות ענק כמו פייסבוק וגוגל. אנחנו רואים בפחד את הדברים שמסוגלים לעשות ושלפעמים הם עושים. לאן העולם הולך? לכיוון שאתה מתווה או דווקא לכיוון של יותר ריכוזיות, יותר כוח בידיים של יחידים? חברות כמו פייסבוק זה באמת כוח שקשה לתאר אותו. ומה בעצם אנשים כמו מרק צוקרברג עושים עם הכוח הזה?
תראי, זאת שאלה טובה, אני לא נביא, אני יודע מה קורה פה במקום שלנו, אנחנו משקיעים בסטארט-אפים, אנחנו מאוד משתדלים ומקפידים שהסטארט-אפים כבר מהיום הראשון שלהם, יהיה להם DNA של חשיבה חברתית ומחויבות חברתית, מבלי לפגוע בשורת הרווח. עכשיו, בסופו של דבר, על כל שקל שאתה מרוויח, תשאל את עצמך מהי התרומה שלך לעולם. במה זכית להרוויח את הכסף הזה? עכשיו, אם סיפקת משהו, ייצרת משהו, פתרת כאב מסוים, נפלא. אם אתה הוספת כאב, יש לי עם זה בעיה. אם למשל, יש חברות, ובחברות שיושבות, יושבים אותם אנשים שדואגים להכניס רכיבים שגורמים לנו להתמכר לפלאפון, למשל. אתה יודע, זה סוג של רמאות. זה סוג של רמאות שצריך להילחם במלחמת חורמה. כיוון שאם יש עסקים שמרוויחים על חשבון האומללות שלי, זה עסק חולה. זה עסק חולה. ולכן אני, יש לי בעיה עם המושגים של אימפקט אינבסטמנט וקונשיס קפיטליזם במובן מסוים.
בדיוק, זו הייתה השאלה הבאה שלי. מה דעתך באמת על עסקים כאלה שביומיום שלהם עושים דברים לא בהכרח מוסריים כדי להשיא את רווחיהם, אבל פעם יש להם קצת השקעות חברתיות וקצת אחריות תאגידית ויום המעשים הטובים, שם קוד וכולי.
מה דעתך על זה? מה שנקרא אחריות תאגידית וכיוצא בזה.
כן.
אז תראי, אני לא תמציא אותי עכשיו יושב ומטיף מוסר על כמה אחריות תאגידית היא צביעות אחת גדולה, כי אני לא חושב ככה. אני חושב שאחריות תאגידית היא צעד ראשון בפתיחת התודעה, שיש כאן מחויבות שהיא מעבר למקסום רווח, צעד ראשון יכול להיות שהוא אינו מספק. ולכן אני אומר, האתגר שלנו להביא לכך שבמרכז ההשקעות תהיינה השקעות שעל פניהן זה ברור שהן מקדמות את הרווחה ואת האנושות, ובפריפריה יהיו רמאים.
במידה והחלום שלך יתגשם, בעולם האוטופי שלך, איך יראה העולם?
אוטופיה, זאת אומרת, תומס מור, בוא ננסה לתאר מצב אוטופי. אני חושב שבמצב האוטופי יש לנו תאגידים, שכל אחד ואחד מהתאגידים הללו יש לו ייעוד משלו, תרומה משלו ייחודית לעולם, שהוא פועל על פי עקרונות של קפיטליזם קשוב, ואומר מספק מרחבי הגשמה לעובדים שנמצאים פה, כלומר אין כאן תפיסה היררכית, אלא תפיסה שטוחה. אני לא אומר לך מה לעשות, אני מספק לך מרחב הגשמה שתעשה את הדברים כמו שאתה מבין, נותן לך תחושה של שותפות כעובד. מהצד של העובד אני מקבל נאמנות ו-engagement של העובד כלפי החברה עצמה, ומייצר את המוצר הטוב ביותר לרווחתו של הצרכן, שמצידו מחזיר נאמנות לקורפורט עצמו. ובעצם מה זה קורפורט? זה תודעה. כן, אפשר להסתכל על זה במונחים של תודעה, של ישות. אוקיי? ישות שכמו בן אדם צריך שיהיה לו ייעוד, ובן אדם שצריך שהחיים שלו יפעלו בדרך מסוימת, ככה גם לגבי התאגידים. ואני חושב שכשנדבר במונחים של תאגידים שממקסימים רווחים אבל עושים את זה בדרכים לא קשרות, אלה יהיו התאגידים הפריפריאליים בשוליים. כלומר, לקחת את האימפקט אינבסטמנט ואת הקונשיס קפיטליזם, להביא אותו למרכז השיח. אלה העסקים הנורמטיביים, אלה העסקים הרגילים. זאת המטרה, זאת השאיפה.
הלוואי. אתה אופטימי?
אני מאוד אופטימי, בוודאי. אופטימי גם, א', אופטימיות היא כלי עבודה, אבל אני באמת חושב שאנחנו צועדים, אולי צריך לצעוד קצת יותר מהר, אבל אנחנו צועדים אל המקומות הנכונים, ובכלל, כבר באנו לפה, לפרויקט הציוני, וכיוצא באלה, מה, אני גונב לך את השאלות?
ממש לא, רק זה לי חומר לעוד שאלות. יש עוד משהו שחשוב לך להגיד ושישמע?
אחד הדברים שבאמת נדהמתי לגלות בתוכנית ההכשרה שלי במעוז, שיש מידה רבה של חוסר אמון בכנות כוונותיהם והרצינות של אנשי עסקים מהסוג עליהם אני מדבר. ואולי כדאי באמת טיפה להעלות את הטמפרטורה בדיאלוג שקיים בין המרחב העסקי לבין המגזר הראשון, המדינה, שנדהמתי לגלות עד כמה האמון במגזר העסקי הוא נמוך.
מצד אנשי המדינה.
מצד
עובדי ציבור.
מצד עובדי ציבור. כי אני מסכן את כספי האישי בזמן שאני מחויב לעשות כן. אני חושב שמתפתח לו סוג חדש של מנהיג. בדרך כלל מדברים על מנהיג ציבורי, מדברים על מנהיג חברתי. אני חושב שאפשר לדבר במונחים של מנהיג עסקי, כן, של אנשי עסקים כמנהיגים חברתיים, וזה סוג חדש שאני מאפיין ומזהה של אנשים בעקבות המצב שאנחנו נמצאים פה, למרות שתמיד היו כאלה. גם בדורות לפנינו היו אנשים משכמם ומעלה שהיו ללא ספק מנהיגים חברתיים, אבל גם היום בסופו של דבר הולך ומתפתח ומתחזק המושג הזה, ונורא חשוב שאנשים הדבר הזה יחלחל בתודעה שלהם כדי להפחית את החשדנות. אני מסכן את כספי האישי, שאני לא חייב לעשות את זה, לא חייב לעשות את זה כדי לקדם מטרות חברתיות. אז כשאני בא אל אנשים מהשירות הציבורי, בבקשה תתייחסו ברצינות קצת יותר גדולה לדברים שאני מדבר עליהם.
יכול להיות שזה בגלל שהם סבאי, הם הפכו לצינים בגלל שהם ראו יותר מדי
התנהגות
צינית?
אני חושב שציניות זה בוודאי אחת מהסיבות, ואני חושב שיש מידה רבה של הצדקה לציניות הזאת, אבל אני בטוח שיש עוד סיבות.
יש שיח מאוד אינטנסיבי סביב הנזקים שגורמים לנו המונופולים בישראל. בואי ננסה לחשוב לרגע אחד, מהו המונופול הדומיננטי ביותר על פני הגלובוס? בואי נחשוב על זה רגע לעומק, ביפר בהשוואה לכל מונופול אחר, המונופול של המדינה הריבונית. המדינה הריבונית היא מונופול במובן זה, שעל כל שקל שאני מרוויח, חצי ממנו אני מעביר למדינה. השאלה אם המדינה הייתה יעילה או לא יעילה, אפקטיבית, האם היא הגשימה את מטרותיה כמדינה, אינן רלוונטיות. היא יכולה להיות בלתי יעילה בעליל, ובכל זאת, חצי שקל מהשקל שאני מרוויח יעבור למדינה. כשיש לי חברה מסחרית שיש לה מתחרות במשק, הסיכוי לקבל שירות ממנה בצורה מוצלחת יותר גבוה בהרבה מאשר לו החברה הזאת תהיה מונופול. וביטויים של הדבר הזה אנחנו מן הסתם רואים בשירות שאנחנו מקבלים מהמנגנון של המדינה הריבונית.
ואני אומר, אם המדינה כבר התפרקה מהסמכויות ומהאחריות שלה ומעבירה את זה לחברה האזרחית, תנו לנו את הכוח לפתור את הבעיות האלה. כמו שאמרתי מקודם, במונחים של תמריצים, במונחים של רגולציה, במונחים של לעודד. אני חושב שמה שצריך לעשות, אם כבר מדברים על יצירת חוקה וכיוצא, גם במסגרת, צריך לייצר ארכיטקטורה חדשה של כלכלה עסקית חברתית. צריך במידה רבה לשרש את הקיים ולבנות משהו חדש, שיכולים להניע את גלגלי הכלכלה החברתית במודל האוטופי שלה בצורה יוצאת מן הכלל, והרגולטור חייב להיכנס פנימה. אין פה שאלה בכלל. אנחנו צריכים להמשיך ולהניע קדימה, ואנחנו חייבים את המעורבות של הרגולטור. כי לולא המעורבות של הרגולטור, אנחנו נדשדש במאה אפסיים. אנחנו חייבים את המעורבות של חברי הכנסת, של אנשים שעוסקים ברגולציה, לחפש מקומות ש...
ואתם עושים משהו עם זה?
יש פעילות מסוימת, אני בתחילת הדרך יצא לי לפגש פעם עם חברי כנסת, עצרתי דמיד, הרגשתי שזה בזבוז זמן אחד גדול על כלל. והנה עכשיו יש לנו בחירות.
באיזה אופן למשל?
אני חושב ששיתופי הפעולה הולכים וגדלים, אבל לפעמים הם לא קיימים. לפעמים הם לא קיימים, הרבה מאוד פעמים של ארגונים חברתיים שקמו כדי לנשוף באורפו של הריבון. המנגנון הזה חייב שתהיו עוד כוחות שינשפו באורפו ויסייעו לו לקדם תהליכים קדימה. אין פה שאלה בכלל.
חשוב
יכול חזק. ללכת לכל משרד ממשלתי אחד אחרי השני ולראות עד כמה כוחות בחברה האזרחית משלימים את העבודות שלהם. בכל התחומים.
אנחנו נמצאים בעידן מאוד מעניין. שמושגים כמו ימין ושמאל וההבדל ביניהם הולכים ומתשתשים. האם אנחנו יכולים להגיד מהו ימין היום ומהו שמאל? אז אם אנחנו נמצאים במגמה לפי הימין ושמאל קורסים לתוך תפיסה אחדותית אחת, נשאלת השאלה איך ההיסטוריה תמשיך להתפתח? מהי הדיאלקטיקה החדשה שתבנה את המציאות שבה אנחנו חיים? ונדמה לי לפחות במידה מסוימת, שבמקום כוחות של דיאלקטיקה בין ימין לשמאל, יהיה לנו כוחות של מצד אחד מנגנון ריבוני, ומהצד השני חברה אזרחית, שנושפת באורפו של המנגנון הריבוני, ומסייעת לו לנוע קדימה. וכשאנחנו מסתכלים על סוגים שונים של שרים שאמונים ומחויבים לקידום סוגיות מסוימות, אנחנו רואים את הצל שלהם בחברה האזרחית תמיד ובכל תחום. יש לנו את השר לענייני ירושלים, ויש לנו למשל את ענבר וייס, שהיא גם סוג של שרה קטנה לענייני ירושלים, כשהיא מובילה את רוח חדשה. יש לנו את משרד המשפטים מצד אחד, ויש לנו את משפחה חדשה של עירית רוזנבלום מצד שני. יש לנו את משרד התחבורה מצד אחד, ומצד שני יש לנו את אור ירוק של אבי נאור. יש לנו את משרד הרווחה, ויש לנו את ארגון לתת. ומה שנראה לי נורא חשוב, שבמקום שהמדינה תראה בארגונים האלה ובכוחות האלה, ארגונים וכוחות שמנסים להילחם במנגנון הריבוני, אלא מנגנונים וכוחות שצריך לאמץ ולשתף איתם פעולה כדי להיטיב עם כלל האוכלוסייה, עם כלל האזרחים. הסינרגיה ושיתוף הפעולה הם מחויבי המציאות. בעצם, שחושבים על זה, אפשר לעשות השוואה בין המדינה מצד אחד לבין ארגונים חברתיים כמו שהמדינה איזה קורפורט גדול, והארגונים חברתיים מייצרים את ה-R&D וצריכים להגיע לדרגת התפתחות בשלב מסוים כדי להביא את זה, לגלגל את זה לפתחה של המדינה, ושהמדינה תאמץ את זה או תעשה עם זה דברים באופן שמסייעים לנו להגיע לסקייל, אבל חייבים לפעול הרבה 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 יותר מהר, הרבה יותר אפקטיבי, אחרת זה לא ינוע קדימה. ובמובן הזה המדינה מפגרת מאחור אחרי מדינות אחרות בעולם, ונורא נורא חבל, נורא 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 חבל. יש הרבה מאוד חוסר אמון, הרבה מאוד חשדנות, הרבה מאוד חשש של גרינווש וכיוצא באלה, וברמה האישית אותי זה מקומם.
אין ספק שהבסיס פה זה חוסר אמון, חוסר אמון ואינטרסים סותרים לפעמים. איך פותרים את זאת הבעיה, אולי הבעיה בהתנהלות של המדינה?
כן.
איך פותרים את זה?
אני חושב שקודם כל באמת התוכנית ההכשרה של מעוז באמת יכולה מאוד לסייע בעניין הזה. אני חושב שאולי יותר בין המגזר החברתי למגזר הציבורי. אני חושב שהמגזר העסקי הוא כרגע כמעט בין חורג, אוקיי? בהשוואה ליתר המגזרים. אני חושב שאו שצריך טיפול יותר ממוקד, טיפול יותר ממוקד בעניין הזה, או פשוט מה שאני חושב, זה קצת מתקשר אולי לטובי אקדמית, אני הולך גם בכיוונים שצריך לבנות גופים מהסוג האלה רק לחברה האזרחית, שהחברה האזרחית, שעסקים יהיו במרכז, וגופים ציבוריים וחברתיים יהיו בפריפריה של הדבר הזה. אני חושב שאנחנו חיים אולי בתקופה המרתקת ביותר שניתן היה לחיות בה. אנחנו בשלב שאנחנו בונים את הקומה השנייה של הציונות. הציונות, היהודיות, הישראליות, תמיד היו לה שני צדדים. מצד אחד מתעסקים בעצמנו, מצד שני התרומה לעולם. אנחנו מכירים את זה מאברהם אבינו ועד היום. והתרומה לעולם תמיד הייתה בענק. מונותאיזם, יהדות, נצרות, אסלאם, כל הרעיונות האלה, שנרקחו כאן מעל השבר הסורי-אפריקני במרחב הגיאוגרפי פה, הן דוגמיות לפוטנציאל של מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו. אם כבר באנו לפה וחזרנו לפה, וכל הפרויקט הציוני המאתגר, המורכב, השנוי במחלוקת, עם כל האתגרים שאנחנו עושים פה בשכונה, תמיד אומר, חייבת להיות סיבה נורא 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 טובה לשהות שלנו כאן. אז זה נכון שבסיליקון ואלי יש לנו פלטפורמות מטורפות, כמו פייסבוק, לינקדאין, גוגל וכיוצא באלה, וקשה לנו להתחרות איתם ברמה הטכנולוגית. מצד שני, שם בונים פלטפורמות גלובליות, פה מייצרים ציוויליזציות. ואני חושב שהדור שלנו מחכה לו תקופה מרתקת מעין כדוגמתה, וזה רק ילך וישביח, it will be unveiled, מה שנקרא, רוח תגלה את עצמה, לראות מה הייעוד שלה, מה הייעוד שלנו כתודעה קולקטיבית פה במרחב הזה.
ומישראל יכולה לצאת גם הבשורה בנוגע ליחסים בין עסקים וקהילה וממשלה וכל מה שאתה עושה?
בוודאי, איזה שאלה.
אמרת קודם ששניאור אף פעם לא רצה להיות שותף, או לא הסכים להיות שותף שלך, אבל עכשיו הוא שותף שלך. מה אתה חושב שהוא היה אומר?
וואו, היה גאה בטירוף. איזה שאלה.
טוב, ככה עכשיו באמת לסיום. חמש שאלות בזק כאלה, אני שואלת ואתה עונה בלי לחשוב. הולך?
קדימה.
אם לא הייתי מנהל, הייתי?
סופר.
הדבר הראשון שאני עושה בבוקר?
או פילוסוף.
הדבר הראשון שאני עושה בבוקר?
את אותם הדברים, אבל לאט.
מי הכי חשוב לי שיהיה גאה בי?
טוב, זה קל. אני חושב שמי שהכי חשוב שיהיה גאה בי זה דנה אשתי. אבל יש פה אתגר, מכיוון שכשאני חוזר הביתה, היא מתחילה לרדת עליי, שאני משנה את העולם בחוץ, ולא מוכן לשטוף את הכלים בכיור,
אז הכי חשוב לי שאשתי תהיה גאה בי והילדים שלי יהיו גאים בי, אין פה שאלה בכלל, כן.
אם היה לי עכשיו מיליון דולר, ראיתי?
רק מיליון?
כן, זה קצת טריקי השאלה. נהפוך את זה למיליארד? טוב, אוקיי. אם היה לי עכשיו מיליארד דולר, הייתי?
אם היה לי מיליארד דולר, וואו. הייתי מקים קרן אימפקט שלא נראתה כמותה בישראל.
אם היו כותבים עליי ספר, מה הייתה הכותרת שלו?
אוי ובוי, אם היה ספר מה... וואו, I did it my way, זה קלישאה. האיש שהגשים את עצמו.
יואל חשין, תודה רבה.
תודה רבה לך.